אנא מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 120 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני מתן חכימי, מנחה, מרצה ומחבר הספר חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגלים שלנו לבריאות שלנו. אם סיימתם להזין לפרק ואתם רוצים להעמיק עוד, הצטרפו לניוזלטר השבועי שלי, בו אני מרחיב כל שבוע על דברים חדשים שאני למד כל שבוע. לפעמים הדברים האלה הם קריטיים לבריאות ולהתפתחות שלנו, בעיניי לפחות. השבוע אני מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב"ם, מומחה לרפואת תזונתית. כרגע להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה, שתהיה האזנה נעימה. אהלן, שוב, דוקטור גיל יוסף שחר.
שלום, שלום.
וואו, עבר, אני לא זוכר כבר כמה זמן, עברו זה שנתיים אולי.
משהו כזה, כן.
אני זוכר איך בזמנו עשינו פרק, על בעצם איך להתמודד עם וירוסים. נתת שם גישות מאוד מאוד מעניינות, זה היה כזה בסיס של הקורונה, אני זוכר שעוד כזה קצת דאגתי לדבר על קורונה, לא לדבר על קורונה, קראנו לזה וירוסים, הכל היה נורא רגיש.
נכון.
ומאז עברו הרבה דברים. אני חושב שיש מצד אחד משהו מאוד מאוד מעניין שקרה מאז הקורונה, שאנשים מתחילים להתפקח טיפה יותר לגבי מה המקום של בריאות בחיים שלהם, איך אפשר לדאוג לבריאות של עצמם. ובו זמנית יש משהו שמעסיק אותי הרבה. ואמרתי, אולי תוכל לעשות לי קצת סדר, אבל איך יכול להיות שלמרות שיש לנו את הטכנולוגיה ואת חברות התרופות המתקדמות בעולם, אנחנו עדיין באיזושהי עקומה שבו מחלות נמצאות בעלייה מתמדת. אני קראתי לאחרונה, יש את מחלות הכרוניות ואוטואימוניות, יש סכרת, יש טסטוסטרון שיורד לגברים, אלצהיימר שעולה, פוריות שנפגעת לנשים. איך זה בעצם, איך אנחנו מסבירים את הקורלציה הזאת?
קודם כל, באמת חשוב לומר שהבריאות של החברה, אני מדבר על החברה המערבית, כל העולם המערבי, הולכת ומדרדרת בצורה חד משמעית. השכיחות של גידולים סרטניים נמצאת בעלייה, התקפי לב, שבץ מוחי, סכרת, מגפה שלא הייתה כמותה. רואים כבר היום נערים וגם לא פעם ילדים שכבר מוברנים עם סכרת, מה שלא היה בעבר, עם סכרת מבוגרים. מחלות אוטואימוניות בעלייה, אוטיזם בעלייה מטורפת. כמעט כל מחלה, השכיחות שלה באוכלוסייה הולכת וגדלה. השמנה, יתר לחץ דם, you name it. אתה שואל לי שאלה טובה. המדע מתקדם, נוחתים על הירח, שולחים חלליות למאדים, טכנולוגיה, מכשירי אבחון מדהימים, תרופות בהמוניהם ואלפיהם. מה קורה פה? אני חושב שהתשובה היא שככל שהמדע מתקדם יותר ויותר, ויש יותר פיתוחים טכנולוגיים, תרופות על גבי mRNA ודברים משוכללים כאלה ואחרים, יותר ויותר לוקחים מהאדם את השליטה על חייו, וגם למעשה מחנכים אותו להסתמך על המערכת הרפואית. פה הפתרון, יהיה לך קטרקט, תעבור ניתוח, יהיה לך את המחלה הזאת, תעבור ניתוח, תעבור, תקבל תרופה, נסדר לך את הכל, אל תדאג. תחי כמו שאתה חי, תמשיך לאכול כמו שאתה חי, תחשוב כמו שאתה חושב, תתנוענע כמו שאתה מתנוענע, ויקרה לך משהו, אנחנו נטפל בך. יש לנו הכל, טכנולוגיה, מדע, תרופות, ולמעשה אנשים לאט לאט יותר הטילו והפילו את האחריות על המערכת הרפואית, את האחריות על הבריאות שלהם. עכשיו זה מאוד נוח, קל להבין למה זה קרה. נורא כיף להגיד, גם לחיות בתודעה של טוב, יהיה לי משהו, אז הבית חולים ירפא אותי, הרופא ירפא אותי, יש פתרון לכל בעיה שתקרה לי. אז תן ליהנות. ובעצם אני חושב שאנשים כבר היום יותר ויותר מתחילים להבין, שאם הם לא ייקחו את האחריות לידיים שלהם, וילמדו איך לשמור על הבריאות, איך לרפא את עצמם, המערכת הרפואית ברוב רובם של המקרים לא תעשה את זה. ואותם פתרונות טכנולוגיים, כימיים או טכנולוגיים כאלה ואחרים, חלקם עוזרים, אבל לא פעם במידה מאוד חלקית, לא פעם עם תופעות לוואי ומחיר מאוד כבד שמשלמים בדרך. ובאמת, אני חושב שבמקביל לגל הזה של תחלואה, יש גם גל מקביל אליו, חופף אליו, של תודעה לכך של אם אני לא אדאג לעצמי, ואם אני לא אדע לחיות נכון בעצמי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי, ושום טיפול כנראה באמת לא יעזור באיזשהו שלב.
כן. אני יודע, מתחבר לכל מיני שאתה אומר, ואני בו זמנית עושה כזה איזשהו מעבר, הלא חזור, אני מכיר בזכות, לא בזכות, אבל אני פוגש אנשים בזכות העשייה שלי שמשנים את החיים שלהם באמת, ואני מרגיש שתמיד יהיה איזה צד שנשאר סקפטי לגבי החשיבות של הבחירות שלנו, או עדיין מעדיף לחיות בתודעה של, בסדר, בוא נעשה כיף. אתה יודע, אני בדיוק עכשיו, סבתא שלי, ב-90 פלוס, הייתה אישה מאוד... אישה מאוד חכמה, מאוד עוצמתית, ודווקא ממש בשנים האחרונות, בגלל איזושהי בעיה מורה פשוטה שהייתה לה בכף יד עם איזשהו קושי מוטורי כזה, התחילו להמיס עליה תרופות. כל תרופה הביא לה לתרופה נוספת, וכל תרופה יש תופעות לוואי, כמו שאתה כבר יודע, אז או תרופה, או תרופה, או תרופה. היום היא לוקחת 20 תרופות כל יום.
וואו, מה יומן.
זה, אתה יודע, עכשיו, לצערי אין לי מלדבר כל כך במשפחה שלי, וכי אתה יודע, כשאנשים דואגים לבן אדם שהוא עם בעיה רפואית, הם לא רוצים לקחת סיכון, הם רוצים שהרופא יגיד מה לעשות. אבל לדעתי, כל כך, כל התרופות האלה הגיעו למצב שיש לה בצקות בידיים וברגליים, כי איך עוד בן אדם שכמעט ולא אוכל, וכשהוא אוכל, אוכל ירקות ופירות, יגיע לבצקות בידיים, אני חושב שאולי זה קשור לתרופות. ואז לפני כמה ימים הייתה במצב לא טוב, אז לקחו אותה לבית חולים. והם חוזרים לבית חולים, אומרים, הרופאים לא יודעים למה זה קורה ומה לעשות. ואני אומר, אלה משמור, היא לוקחת 20 תרופות, איך בן אדם יכול לעמוד בזה פיזית? אבל אני חושב שפה יש איזשהו לופ, שעדיין עם זאת שאימא שלי אומרת את המשפט הזה, והיא מכירה את הבן שלה ויודעת איך הבן שלה ריפה את עצמו, ואיך הוא ירד מהתרופות, ואיך כל בחירה משנה, וגם היא התחילה, ברגע האמת שיש חשש לחיים, אז המפגש הוא אצל הרופא, והוא אמור להחליט. ואז כשאתה חושב על זה, רופא הולך, ולומד 6, 7, 8, 10, 20 שנה, והמערכת לימדה אותו, אבל להשתמש בתרופות בעיקר, לא? אתה למדת רפואה, אתה יודע להגיד.
המערכת, מה שנקרא, כיוונה אותו מהיום הראשון, לכך שהנה המחלה והנה התרופה שלה, בוודאי. המערכת לא לימדה אותו, על כך שתזונה יכולה להקטין סיכון במאות אחוזים לכמעט כל המחלות, שתזונה ורגלי חיים, אגב, לא רק תזונה, תנועה, נשימה, תודעה, חשיבה, חשיפה לשמש ועוד ועוד דברים יכולים לרפא מחלות. יש מחקרים על הדברים האלה, כערכוע, גראונדינג, מה שנגע, חיבור לאדמה, משהו שיש לו תדמית שרק מיסטיקנים עושים, וכנראה רוחניקים, יוצאי אודו, מחבקים עצים, ויש מחקרים מדעיים שמראים שגראונדינג, כערכוע, חיבור לכדור הארץ בלי מבודדים, יחפים או כל אזור אחר בגוף שנוגע באדמה עצמה, חצי שעה ביום, הפחית כאבי פרקים אצל חולים, דלקות פרקים כרונית בצורה משמעותית. מחקרים מדעיים, לא הם רוחניקים שמדמיינים דמיונות. עכשיו, הרופאים לא מכירים את המחקרים האלה, לא מלמדים אותם. המחקרים על כך שתזונה יכולה לרפא סכרת, לרפא. עכשיו, עולם הרפואה המערבית לא יודע לרפא סכרת. מגיע חולה סכרת לרפא משפחה. אומר, טוב, הנה התרופה הראשונה, כנראה שיצטרך עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, את התרופה השנייה, שלישית, רביעית, המחלה לכל החיים. זה לא נכון. הרופא לא יודע, כי לא לימדו אותו, לא באשמתו אגב, שאפשר לרפא סכרת מבוגרים, שאפשר להוריד לחץ דם, אפשר לנקות את העורקים, אדם בא עם טרשת עורקים, בעורקי הצוואר, עורקי הלב, לאחר התקף לב. אפשר לנקות את העורקים. יש מחקרים על זה, יש ידע רב, הם פשוט לא לומדים את זה. כל המחקרים שמראים להם בפקולטות לרפואה, זה על היעילות של התרופות והחיסונים. על היעילות של תזונה בריפוי ומניעת מחנות, פשוט לא מלמדים אותם. שזה באמת עצוב להגיד את זה, אבל היום מי שבאמת שולט בתוכנית ההכשרה של הרופאים, אלה חברות התרופות. אלה חברות של הרי מיליארדים, עשרות מיליארדים, והכסף מדבר, הם מממנים את המחקרים, את החוקרים. בסוף המרצים בפקולטות לרפואה, זה חוקרים בבתי החולים שבאים להרצות, הם מקבלים מימון מחברות התרופות, הם מכוונים את כל צורת ההוראה. אז היום, זה לא שהרופא יודע ומסתיר מידע, זה לא שורה, יש להם כוונות תיאורות, הרופאים אנשים טובים עם כוונות תיאורות, רוצים לעזור, הם עברו שטיפת מוח בלי שהם מודעים לה אפילו, לכך שהפתרון הוא כימי תרופתי, מוגן פטנט ל-20 שנה, ולכן נותן רווח לחברות התרופות.
שבעצם גם אתה, אבל עברת את אותו שטיפת מוח, כמו שאתה אומר.
חד משמעית.
אז אתה יודע, אני מוצא הרבה קושי, כי את הדברים שאתה אומר אני מכיר. נחשפתי להם מאוד חזק בשנים האחרונות. ברגע שאתה מתבהר את התמונה הזאת, אתה מתחיל להבין שנייה מה קורה. ואז אני מרגיש, למרות שעכשיו אני יושב מול רופא, ובעצם הוא מאשר את זה, שכל פעם שאני אומר משהו כזה, נשמע שאני יוצא נגד, שאני יוצא נגד הרופאים, שאני יוצא נגד המדע, שאני יוצא נגד... כי בעצם אני אומר לרופא, מה שאתה עושה לא בסדר. עכשיו, הרופא הוא איש נהדר, הוא איש נפלא, יש לו כוונות טובות, אבל הוא בעצם למד דברים שאתה אומר, אוקיי, איך אנחנו מתקדמים מהדבר הזה? אני, אתה יודע, לפעמים יצא לי לדבר על זה, ואני אומר, אני לא נגד הרופאים, אני מקווה שהרופא יגיע לכנס שלי, להקשיב לפרק הזה, שילמד מגיל, שנוכל לייצר משהו יותר טוב. אז בעצם, אולי השאלה שלי זה איך בן אדם כמוך, שלמד באותה דרך, שאם שנייה נשים את זה במילים פשוטות, בעצם רופא לומד בבית ספר לרפואה, איך לטפל בתרופה שאחרי זה חברה מרוויחה עליה בבורסה. כלומר, הבן אדם לוקח תרופה, החברה מרוויחה יותר, אז אין אינטרס שהוא יפסיק. אז איך בן אדם כמוך באיזשהו שלב, נקרא לזה מתעורר במרכאות, ומבין
שמתפקח,
כן, איך זה קורה בעצם?
לגמרי. קודם כל, אני מודיע על כך שזה קרה, כי זה לא מובן מאליו, ובאמת, אני רואה את המחזור שלי, החברים שלי, אני חושב שמתוך כיתה של 70 סטודנטים, אני היחיד שחי בתודעה הזאת, ובאמת מבין את העניין הזה על... כמו שהוא. זה קשה. אתה 7 שנים עובר שטיפת מוח, שאתה לא מודע לזה שטיפת מוח. מבחינתך, אתה לומד את המדע. מראים לך את המדע, אבל מראים לך רק חלק מאוד קטן, מסתירים הרבה דברים, לא מספרים הרבה דברים אחרים, רלוונטי מאוד. וזה סוג של נס באיזשהו מקום, כן? באיזשהו מקום אני הבנתי כבר בשלב די מוקדם בלימודים, אגב, מהשנה השנייה, ראיתי בעיניים שאומנם לרפואה המערבית יש פתרונות מעולים בכל מה שקשור למחלות אקוטיות, מצבי חירום רפואיים, שצריך טיפול נמרץ, חדר ניתוח, אירועים לבריד, מכת חום, להציל מהתקף לב כרגע שיש בזמן אמת, ועוד מצבים אחרים כמובן, להוציא אפנדצית שעומד להתפוצץ, ועוד ועוד, אין תחליף לרפואה המערבית, היא מצילת חיים על בסיס יומיומי, ויש להכיר לתודה על כך. אבל גישתה למחלות כרוניות ברוב רובם של המקרים לא מובילה לפתרון, וראיתי את זה בעיניים, ראיתי שהחולים לא מתרפים, נשארים חולים לכל חייהם. ואני הגעתי ללימודי רפואה בתור בחור צעיר ואידיאליסט, להציל את העולם, לרפא את העולם. ראיתי שם אנשים נשארים חולים. איפה הריפוי פה? מה, לא ריפית אותו. אני רוצה לרפא את המחלה שהגיעה לחייו. ומהר מאוד הבנתי שלהרגלי החיים בכלל ולתזונה בפרט, יש השפעה בלתי רגילה, עוצמתית מאוד, על היכולת של הגוף פשוט לרפא את עצמו, שהגוף יודע לרפא את עצמו. צריך לאפשר לו, צריך לתת לו את הכלים, את התנאים, אבל הוא יודע, ברוב רובם של המקרים, אין 100% אף פעם, אבל ברוב רובם של המקרים. והתחלתי במקביל ללימודי הרפואה, במקביל, אולי זה מה שהציל אותי, אם אני מתבונן בזה כרגע, במקביל ללמודם שנות לימודי רפואה בטכניון, הייתי כל יום, כל ערב, כל לילה ליתר דיוק, ביום בטכניון, בלילה יושב וקורא ספרים ואלפי אלפי מחקרים על רפואה תזונתית, nutritional medicine, ורואה את הצד השני של המטבע, הצד השני שאותי לא לימדו, וזה איזן ללמוד את התמונה. כשהתחלתי גם לטפל, כבר אגב בתור הייתי סטודנט, טיפלתי במטופלים בצורה טבעית, בלי החותמת רופא, וראיתי את ההשפעה, ראיתי את הירידה במשקל, את האיזון של הסוכר, את הירידה בלחץ דם, ראיתי שדברים קורים בלי תרופות.
בטח גם ירידה בדלקת.
ירידה במדד דלקת, ודאי, בהחלט. כמעט כל מצב רפואי, בעלות התריס שמתאזנת, ראיתי את זה קורה. ומיום ליום, ככל שטיפלתי יותר ויותר, הביטחון בגישה הלך וגדל. אתה רואה את הצעות בעיניים, זה עובד.
כן, אני בא לי לחזור רגע אחורה, כי דיברת לרגע קודם על גראונדינג, ואז חשבתי לעצמי, כמה היום רופאים, נקרא לזה אורתופדים, או מי עוד מטפל בבעיות פרקים לצורך העניין? איזה זה רופא?
רומטולוגים.
רומטולוגים, כמה מהם יפגשו מטופל ויגידו לו, בוא תנסה שעה ביום להיות בלי נעליים, חצי שעה להיות בלי נעליים, ונראה מה יקרה, זה בכלל לא, לא מה שנעשה.
זה לא, אני קשה לי בכלל לדמיין את זה, למרות שיש כ-20 מחקרים מדעיים שפורסמו על היעילות של הדבר הזה, לדוגמה קטנה, כן.
אז אני בדיוק עכשיו פרסמתי לפני שבוע פוסט באינסטגרם על 7 דברים, 7 תרופות, שכנראה לא תשמעו עליהם כי הם בחינם, ואז בשביל... אתה יודע, דיברתי שם על צום ועל שמש ועל תזונה ועל גראונדינג ואני לא זוכר כבר על עוד כמה דברים. ואז אמרתי, בואו שנייה נחקור רגע על גראונדינג, רציתי להוסיף מחקר. אז גם מצאתי מחקרים שם שהראו שאפילו אנשים שהיו בבתי חולים כשהנוף היה ירוק מהחלון, לעומת נוף של בטון, הם החלימו יותר מהר. ועל סיפורים שאנשים שהיה להם סרטן ויצאו למסעות בטבע. כלומר, עזבו את הכל, הלכו לטבע לכמה שבועות ונעלם הסרטן.
טבע מרפא, שמש מרפא.
כן.
הנביא מלאכי כבר כתב, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. יש מחקר מאוד, לא מחקר אחד, כמה מחקרים שעשו היפנים, הם המציאו את המושג שנקרא Forest Medicine, רפואה באמצעות יערות.
מדהים.
הם לקחו חולי סרטן בטוקיו, חלקו אותם לשתי קבוצות, באופן אקראי, קבוצה אחת נשארה חודשיים בטוקיו, לא יצאה מטוקיו. קבוצה שנייה, פעם בשבוע, יצאו ליום שלם, או יום וחצי אפילו, של שהייה בטבע, ביערות, שעתיים מחוץ לטוקיו. ובילו שם כל היום, עשו שם פיקניק, הלכו ביערות, טבלו במעיינות, בילו שם יום וחצי ככה, פעם כל שבוע. ולאחר חודשיים בדקו את רמת הפעילות של תאי ה-Natural Killers שלהם, אלו תאים של מערכת החיסון, שיודעים לחסל תאי סרטן. Mm. וגילו באופן חד משמעי שאלה שיצאו לתאיום ביום וחצי האלה בשבוע לטבע, פעילות ה-Natural Killers שלהם הייתה הרבה יותר גדולה מאלה שנשארו בטוקיו כל החודשיים.
טורף.
אז כן, היערות מרפאים, הטבע מרפא. Yeah. חד משמעית, ההשפעה של תודעת הנפש שלנו, הסביבה, האוויר, הפגת הסטרס, דפוסי חשיבה על הבריאות היא קריטית.
אז בדיוק נזכרתי שיש משפט מאוד יפה של היפוקרטס, שהוא אומר כאילו, הטבע עצמו הוא הרופא הכי טוב, זה best physician. ואני יודע, זה דברים שממש יצאו לנו מהרדאר לחלוטין איכשהו. התחושה הזאת שזה לא קשור בנו, הריפוי הזה. אני חולה, אני לא יודע למה זה קרה. כאילו, הכל מקרי. כלומר, איזה מין תפיסת מציאות מצערת אפילו אפשר להגיד, כי מה כל היופי בחיים האלה אם אתה לא רואה כל דבר שקורה כהזדמנות להתפתח או כסימן, אם הגוף שלי כל כך חכם הוא מדבר אליי, אז למה שאני לא אקשיב לו, אבל התחושה היא של זה נפרד מני הבריאות שלי, זה מהיום שנולדתי בבית חולים, הרופא הוא בעצם אחראי עליי, הוא הריבון.
ככה לימדו אותנו מגיל קטן בתור ילדים, אתה חולה הולכים לרופא, וכשאתה מגיע לרופא אתה מגיע מעמדת נחיתות מאוד גדולה, הוא יודע הכל, הוא המומחה, הוא הפרופסור, ואני מה, למדתי רפואה, מה אני יודע בכלל, אתה בא ומה שהוא אומר זה קדוש. ואני חושב שאת התפיסה הזאת, הזאת צריך לשנות. אני חושב שאדם, בטח אדם עם אתגר בריאותי כלשהו, חייב קודם כל, לפני בכלל תגיד, בוא תעשה פעולות. קודם כל, בוא תלמד. לפני הכל, בוא תלמד על גוף האדם, על מערכת החיסון, על מערכת העצבים, על עולם התזונה, על המחלה שלך בצורה מאוד מעמיקה ויסודית. תקרא מחקרים. אם אתה לא יודע לקרוא מחקרים בצורה טובה או לחפש אותם, אז תקרא ספרים שעוסקים בנושא ריפוי טבעי. תקרא גם את העולם הריפוי הטבעי, תלמד עליו, תגיע לרופא עם הרבה מאוד ידע, תשאל שאלות, תיפגש עם אנשים, תיכנס לקבוצות, לפודקאסטים, תבוא עם ידע לרופא, על המחלה שלך, על אנשים שנרפאו ממנה בצורה טבעית. התרופה היא פתרון מסוים, עם מחיר מאוד כבד, לרוב היא לא מרפא גם עד הסוף, יש גם גישות אחרות. קודם כל, לפני הפעולות שאתה עושה, זה הידע שאתה רוכש. והשינוי תפיסה צריך להיות, קודם כל, הרופא יודע הרבה, הוא לא יודע הכל. זאת אולי המשפט המפתח. הוא לא יודע הכל, אז את השאר, מה שהוא לא יודע, אני אלמד בעצמי. אני צריך ללמוד בעצמי, כי הוא לא יודע את זה. ויש שם בחוץ כלים שהרופא לא למד עליהם ויכולים לרפא אותי.
אתה יודע, אין ספק. אתה יודע, אני חושב שהדבר היחיד שיצר אצלי מצב של בין 8 שנים עם מחלה למעבר לריפוי, זה נטו הרצון שלי לקחת את זה לידיים שלי וללמוד. הספיקו 2 מחקרים שדיברו על זה שתזונה יכולה לשנות את רמות הדלקת, ואתה אומר, רגע, מה? כל כך הרבה שנים לקחתי תרופות בשביל להוריד דלקת, ואני יוצר את הדלקת עם התזונה הלא נכונה שלי, זה ידע בסיסי לחלוטין.
חד משמעית.
אבל צריך
ידע, ואני באמת אני אומר שהחזון שלי כדי לעשות שינוי באמת בחברה הישראלית, בעולם בכלל, זה לא לחכות שאדם יהיה חולה ואז נגיד לו בוא לך תלמד עכשיו על המחלה, על הצמיחה, על גוף האדם. אני חושב שמה שצריך להיות, וחבל לי שאין תנועה שדוחפת את זה בכל הכוח, זה עמותה או גוף או כל הציבור, ללמד על בריאות ותזונה טבעית כמקצוע בבית ספר, מקצוע לבגרות. אם נבחנים על היסטוריה ועל אזרחות ועל ספרות ועל גיאוגרפיה ועל ביולוגיה, לא ראוי ללמוד על גוף האדם, על בריאות, על עולם התזונה, על הכלי של תזונה לריפוי. הרי בסוף, מה הכי חשוב זה הבריאות שלנו? אדם, ברגע שהוא חולה, הוא אומר, העיקר הבריאות, לא משנה, קח מלי הכל, תשאיר לי את הבריאות שלי.
נכון.
אז למה לא לומדים על זה? זה עולם שלם. אין מקצוע כזה, אפילו בבתי הספר. משם צריך להתחיל.
אין ספק שמשם צריך להתחיל, פשוט השאלה למה זה לא בסדר עדיפויות של אף אחד. כי שדע, שאני חושב על זה, על מה למדתי במערכת החינוך, איך לא למדתי באמת את הדברים הבסיסיים האלה, כמו לדאוג לעצמי, להכיר את עצמי, לדעת להזין את עצמי. זה כאילו הכלים הבסיסיים, ההישרדותיים הבסיסיים ביותר. היום יש לך אנשים שיש להם תארים שניים, גם ברפואה אגב, ולא בהכרח יודעים מה לאכול. זה קטע. כלומר, אנשים מספיק אינטליגנטים בשביל לקבל תארי פרופסורה, אבל הם כאילו עדיין נמנע מהם החשיבות של ללמוד את הבריאות שלהם ולדאוג לעצמם. ואני חושב שזה הנרטיב שאני מקווה שמשתנה עכשיו בשנים האחרונות, ורק ישתנה יותר ויותר.
יש גל משמח. אני חושב שהנהירה לאכילה בריאה, לחיים בריאים, לאורגני, לכל עולם הטבע היא הולכת וגדלה, הייתי רוצה שזה יקרה מהר יותר ובקצב משמעותי והמוני יותר. זה עוד לא המוני, אבל זה בהחלט גל. ולשמחתי זה גל שהוא חצי טריק. כלומר, כל מי שהפסיק לאכול את הג'אנק פוד, את המזון המעובד, ועובר למזון טבעי ולחיות חיים בריאים יותר, לרוב לא חוזר אחורה. אז הקבוצה הזאת של החיים הבריאים, שחורי הבריאות, אנשים שמבינים שהבחירות שלהם על מתי לקום בבוקר, איך לנשום, איזה תנועה לעשות, באיזה תדירות, מה אני מכניס לפה שלי, מה אני אוכל, כמה אני ישן, איך אני ישן, כמה אני יוצא לשמש, מתי, קרם הגנה, לא קרם הגנה, משקפי שמש, לא משקפי שמש. אדם מבין שמשהו יבחר לעשות, יהיה בעל השפעה דרמטית על הבריאות שלו. כמות האנשים שמבינה את זה הולכת וגדלה. זה עדיין טיפה בים, עדיין זה מיעוט, זה מיעוט, מיעוט משמעותי, אבל זה מיעוט לצערנו הרב קטן, אבל הוא הולך וגדל, זה הנחמה, זו התקווה. וכל פודקאסט כזה, כל דבר כזה שמעורר קצת מודעות, שאנשים ידעו, מכמעט כל מחלה אפשר להתרפא. אני לא מבטיח הבטחות, אני לא קוסם ולא נביא, אבל אנחנו רואים את זה אצלנו בקליניקה, אנחנו מטפלים בשנה באמת באלפי מטופלים. ואין 100% הצלחה, אבל אחוזי הצלחה הם בלתי רגילים. רואים אנשים שהם משקל שהיה תקוע שנים, ולחץ דם וסוכר, ואם זה קרון וקוליטיס, ובלות התריס הלא מאוזנת, דלקות פרקים, ואוסטופורוזיס, וכמעט כל מחלה. אדם שלוקח את עצמו בידיים ועובר לאורך חיים בריא, ובעצם מאזן את כל מערכות הגוף שלו, חווה שיפור משמעותי, ולא פעם גם ריפוי מלא.
כן.
בהרבה מקרים. עכשיו, זה לא כי אנחנו קוסמים. זה כי באמת הגוף בסוף מרפא את עצמו, לא אנחנו מרפאים את הבן אדם. האדם מרפא את עצמו, אנחנו המכוונים, המדריכים, ה-health coach, הייתי קורא לזה היום בימינו. המטפל הטוב הוא באמת המאמן הבריאות הטוב, כי בסוף את הריפוי עושה הבן אדם.
נכון. אתה יודעת, אמרת שיש איזושהי תנועה ערה כזאת, או איזשהו גל של מתעוררים, ואמרת הם טיפה בים, וחשבתי לעצמי שיש אולי שתי סיבות שזה טיפה בים. האחת היא שעד שלא מצאת את הדרך להבין כמה זה לא רק כאילו מתגמל, אלא כמה זה גם כיף, אז אני חושב שאלה אנשים שעוד לא עשו את הצעד. רק כשהתחלת להבין איך אתה יכול להזין את עצמך, עם שפע או עם כזה עונג של תזונה טבעית, רק אז אתה רוצה באמת להתמסר לזה. כשזה מתתאר עבורך כסגפנות, זה לא כיף. כשאתה חושב באמת. שלהיות בריא, זה לאכול איזשהו סלט בלי טעם, אז זה לא בריאות. כלומר, השפע של הטבע הוא אינסופי. כשאתה קם בבוקר פתאום ודורך על האדמה, גראונדינג, הולך לחוף הים, נחשף לשמש, שוחה במים, מוצא את הספורט שנכון לך, אז זה הצד הראשון, הוא כאילו למצוא את ההנאה בתוך זה. ואני חושב שהצד השני שמעכב אותנו, זה בעיניי הנרטיב. אני חושב שיש... זה מרגיש שבחברה שלנו יש נרטיב זה מרגיש שבחברה שלנו יש נרטיב שכמעט ולא מקדם ריפוי, והוא יותר מקדם חולי. ואז ברגע שהנרטיב הוא סביב חולי, אז אנחנו פחות באותנטיות שלנו, אנחנו פחות בחיפוש של ההגשמה האמיתית שלנו, כי כל התודעה היא סביב חולי, וחולי זה מילה מאוד גדולה שאני לא מקשר אותה רק למחלה, אלא לחיים שאתה מוותר על לבטא את עצמך עד הסוף, ולהיות מי שאתה, וללכת אחרי מה שחשוב לך, ולייצר קהילה חזקה ואמת. כשאין נרטיב חזק סביב ריפוי, אז כולנו מפסידים. ואני, אתה יודע, כמה שאני יותר בעולם הזה, אני שם לב שאני אומר נרטיב סביב חולי, אתה תלך לכם ברחוב, אתה תראה שלטים על הסכנות שאפשר לקבל סרטן. תעשו בדיקות לבדוק שאין סרטן. ואתה אומר, אתה יודע, צוואר הרחם, אני זוכר כל מיני סלוגנים כאלה. ואני אומר, איך אין שלטים של למה שלא נאכל בריא כדי שלא יהיה את זה? תדאגו לבריאות שלכם, תאכלו טוב. כלומר, השיח הוא קודם חולי, ואז הפתרון מאשר המניעה נכון, של החולי.
נכון. נחכה שנגלה את המחלה, כן. נבחן אותך אולי מוקדם יותר, ואז נטפל בך עם התרופות והפרוצדורות הרפואיות
כן,
שלנו.
כאילו כן. יש משהו טוב באבחון הרבה פעמים, כביכול.
בהחלט.
אבל אם אתה כבר משדר לאנשים, תפחדו.
תחכו לזה.
כן.
אין, נכון?
המחשבות יוצרות מצב.
אני חושב שזה הרבה יותר עמוק רק מנרטיב של חולי. אחד משמעית, אתה צודק. יש נרטיב אפילו עוד יותר קדום, הייתי קורא לזה, של בוא תהנה, תבלע את העולם, תבלע את החיים, תמצא את עצמך, תעשה דברים, תהנה, החיים קצרים, חיים רק פעם אחת, כולנו מכירים את המשפטים הללו, ועולם הרפואה, המדע כבר, אם יקרה לך משהו, אל תדאג, נדע לטפל בך, אבל תהנה. והנאה כמטרה בחיים, היא מטרה שמובילה אותך להרס עצמי. ולא מלמדים אותנו, לדעתי, קודם כל, אנחנו הרי בנויים מנשמה וגוף. וצריך ללמד את הילדים כבר, מגיל גן, שאנחנו נשמה בתוך גוף. והנשמה, הגוף הוא כמו לבוש, הנשמה, כמו שמחליפים בגד, אז הקפלנו את הגוף הזה בגלגול הנוכחי. והנשמה ירדה לפה כי יש לה שליחות. יש לה תפקיד, יש לה מטרה, יש לה משימה כאן בעולם. ללמוד, להתפתח, למצאת את הכישרונות שלה, להביא את עצמה לידי ביטוי, לתת תרומה לעולם, להאיר את העולם. יש לך שליחות אישית לכל נשמה, יש לה שליחות האישית שלה. לא באת כדי להנות, באת כדי לצמוח, ללמוד, להתפתח ולתת מעצמך לעולם. וכשהפוקוס הוא על בוא תהנה כמה שיותר, תצבור כמה שיותר רכוש ובתי מלון וחופשות וטיולים, ותענג את עצמך בכל צורה אפשרית שקיימת, ואין פוקוס על רגע, אני לא הגוף שלי, אני זה הנשמה. הגוף, אכן הוא הכלי שבתוכו נמצא את הנשמה, אבל הוא רק כלי, הוא לא העיקר פה. אז כשהגוף הופך להיות העיקר, אז הנאות, הגושמיות, הגופניות, הם העיקר, וזה מביא להרגלים של הרס עצמי. וכשאתה לא חי בתודעה שהנשמה היא העיקר, ובעצם מתבונן רגע, עוצר ומתבונן, אם אני קודם כל נשמה, ולא הגוף שלי, אז מה אני עושה פה? למה ירדתי כאן לעולם? מה התכלית של כל הדבר הזה? כשעושים את הסוויץ' לתודעה הזאת, קל הרבה יותר לבחור בהחלטות שגם יטיבו עם הגוף שלי, כי אני אומר לעצמי, רגע, אם הגוף הוא בעצם האמצעי של דרכו הנשמה פועלת כאן בעולם, אני רוצה שהכלי תחבורה הזה שנקרא הגוף שלי, יהיה הכי בריא, תפקד בצורה הכי טובה, ינוע הכי טוב, לכמה שיותר שנים, זה הגוף הוא אמצעי, הוא לא המטרה. לא העונג הגופני הוא המטרה. המטרה היא השליחות של הנשמה שלי. הגוף הוא רק אמצעי טכני. אז אני אוכל את הדברים הנכונים והבריאים, וכשאני גם רוצה להתענג עונג רוחני נשמתי, אז כשאני אוכל עכשיו את הסלט ברוקולי לצורך העניין, אז אתה יודע מה? אמרת, צריך גם להתענג מאוכל בריא, קריטי להתענג מאוכל בריא, ואפשר גם להכין אוכל בריא וטעים. אבל יש עוד סוג של עונג. גם סלט ברוקולי טעים, בוא נאמר ככה, להרבה אנשים יגידו, תשמע, טעים, אבל זה לא כמו גלידה. פה, עם כל הכבוד, זה לא כמו זה בורקס טעים שאני מכיר פה מהקיוסק ממול, זה עונג אחר לגמרי. אני יכול לקבל את זה. אבל כשאדם יודע שעכשיו שהוא אוכל את הסלט ברוקולי או את השקם הנפתח המניעה שלו, אז נכון, זה לא אותו עונג כמו הגלידה או הבורקס או גרסון או כל דבר אחר שמשמח אותו, אבל יש לו עונג מהסלט ברוקולי הזה לצורך העניין, עונג אינטלקטואלי, עונג רוחני. אני מתענג למה?
כי
אני יודע שאני עושה עכשיו משהו טוב לגוף שלי, ובזכות זה אני אחיה יותר שנים, והגוף יהיה חזק יותר, ואני יותר אנרגטי ובריא ומתפקד וחיוני וערני ומרוכז, ואני יכול לעשות את השליחות שלי כאן בעולם בצורה הרבה יותר טובה. אז זה לא עונג חושי של הטעם, וואו, איזה תבשיל טעים, אולי זה לא מתחרה בגלידה לצורך הדוגמה, אבל העונג האינטלקטואלי, השכלי שיש לי מזה, הוא לא פעם מחפה על הרבה מאוד דברים. אבל מקביל, כן, לשום סתירה למה שאמרת, חשוב שגם אותו סלט ברוקולי יהיה טעים. אין חוכמות.
ממש אהבתי את מה שאמרת, את ההתמקדות הזה רגע על הנאה, הנאה הייתה המילה. אני חושב ש... אתה יודע, זה לקח אותי למעלה מחשבות בזמן שדיברת, גם במקרה הייתי השבוע באיזו הרצאה עם ניסי ממון. אתה יודע מזה?
לא, לא מכיר.
הוא איש מדהים, אז הוא יש לו משפט שהוא אוהב להגיד, מותר ליהנות, משהו כזה. הכל בסדר, מותר ליהנות. ושהוא מדבר על ליהנות, הוא מדבר על לרקוד לצורך העניין, או לבטא את עצמך, או לעשות טוב בעולם. אבל אני חושב על ההנאה האחרת, שכביכול אנשים לא רוצים לוותר עליה. התחושה הזו שבאנו פה בשביל ליהנות, והליהנות הזה אומר לאכול, ואולי זה לפעמים מסיבות וסמים ולא לישון. כשאתה פוגש בן אדם, כל בן אדם בעולם אחד על אחד, אתה ממש מרגיש שיש באמת נשמה שרוצה לעשות משהו מיוחד בעולם הזה. לא משנה אם זה לגדל ילד, או להקים עסק, או לטפל, או לא משנה, להיות מורה טובה ליוגה, אבל יש שם איזשהו רצון עמוק כזה.
אחד משמעית, כולנו.
ואני חושב ש...
אבל הרדימו אותו פשוט.
אז אולי גם הרדימו אותו.
הפרסומות, החברה, התקשורת.
אני מסכים שהרדימו אותו, ואני גם חושב שבו זמנית, לפעמים מפחדים להשיג אותו, או לרצות להגיד את זה בכל רם, או לא יודעים איך להשיג אותו. ואז כשאתה לא יודע איך להשיג את הדבר הזה, עוד לא הבנת, אתה רוצה למצוא עונג במקום אחר. לפעמים הדברים שפחות משרתים אותך, ואני חושב שזה ממש איזשהו... זה איזשהו שינוי של קו החשיבה כלפי למה אני עושה משהו כמו לדאוג לעצמי.
ממש כך, אני תמיד אומר, אני מלמד אצלנו בלימודי הרפואה התזונתית, שכביכול, כמשל, מטאפורי, אדם צריך לקבל במרכאות כל יום 10 קילו של עונג ביום לחייו. אם הוא לא יקבל את העונג הזה מהמשפחה שלו, מכך שהוא מממש את הכישרונות שלו, שעושה את השליחות שלו בעולם, שהוא נותן לעולם, אגב, אין עונג כמו נתינה. אדם שנותן וממצא את השליחות שלו כאן בעולם, מרגיש מלאות ושמחה. אתה יודע, אפילו ברמה של עזרתי הרגע למישהו בכביש להגיע, לכוון אותו איך להגיע לאנשהו, אתה מרגיש לכמה שניות איזה, וואו, עשיתי משהו טוב היום, איזה כיף.
איזה כיף שביקשו ממני עזרה.
ביקשו ממני עזרה וידעתי לעזור לו, ובזכותי הוא הגיע יותר מהר ולא ידרבר בדרך, ואפילו משהו כל כך פעוט וקטן, וואו, אני מרגיש טוב עם עצמי. מה עשיתי פה? אמרתי לו, לא, איך להגיע? שתי שניות בדיוק. עצרתי, בזבזתי במחאות כמה שניות מחיי, וכמה עונג אני מרגיש מזה. ככל שניתן יותר, העונג יהיה יותר גדול. אדם שמתמקד בנתינה ועשיית הטוב וחיפוש השליחות הספציפית שלו בעולם, אגב שאולי כמה סוגי שליחויות, כן? גם לגדל ילד, לחנך ילד, זה עונג עילאי וסיפוק עצום, ולתת לעולם, אם זה מורה ליוגה כמו שאמרת, או כל אחד בתחום שלו. אז הצורך, אני מקבל עונג ממקומות אחרים בחיי, אני אצטרך פחות את העונג מלאכול עכשיו את הסיר אורז ב-11 בלילה.
כן.
גם הוא מענג אותי, אבל אם יהיה לי עונג במקום אחר, אני לא אצטרך את אותו עונג בלילה.
נכון.
אם חסר עונג במקום אחר, אני אצטרך את העונג הזה מאותו אכילה ב-11 בלילה.
ממש.
שתפגע בי.
ממש.
ולכן אדם צריך להתמקד בלחפש את העונג האמיתי, שעונג של הנשמה שלו. לא תתן לה את הנשמה את העונג שלשמו ירדה לעולם, היא תדרוש את העונג הזה בדרכים אחרות. בעיקר באוכל, בעיקר אוכל מעובד, עתיר סוכר ושומן, שמנחם מאוד רגעית, נותן עונג רגעי, אבל בסוף פוגע בנו בטווח הארוך.
כן. ממש כיף לי לשמוע אותך, ואני בדיוק, אני חושב בראש אסטרטגית. אני אומר, אנחנו בשיחה שהיא עולה למעלה, מבחינת כל הטוב שאתה מציע, ויש עוד דברים שאנחנו נחזור אליהם, אבל בא לי רגע לעצור ולדבר על משהו בעיניי חשוב לא פחות, וזה קצת על הסיפור שלך, ומה שקורה כזה בשנה האחרונה, ולא ממקום של אני איזשהו, אתה יודע, זה לא התקשורת פה, אלא ממקום של דווקא להביא את איך אנחנו כולנו כחברה יכולים להתפתח ממה שקורה, ואז, והבנתי שאתה בסדר אם נדבר על זה.
בשמחה, בהחלט.
שאני ארים לרגע?
כן, לגמרי.
ממה שאני... אוקיי, אז א', בשנים האחרונות אנחנו רואים איזשהו סוג של זרם סביב חוסר סביעות רצון של הממסד עם רופאים שמביעים דעה שהיא שונה מהנרטיב של המיינסטרים, נקרא לזה, או של הממסד עצמו. ראינו בשנים האחרונות בישראל כמה רופאים שנשללו להם הרישיונות כי הם בחרו להתבטא או לפעול הפוך ממה שהממסד רוצה. והופתעתי לגלות שגם אתה, מהרופאים האלה, שבעצם משרד הבריאות נמצא באיזשהו תהליך מולך?
כן, אכן כן. אני חטאתי חטא גדול מאוד. החטא הגדול שלי היה שכתבתי אמת. כתבתי עובדות שלא מפורסמות באתרים של משרד הבריאות, והעזתי לגעת בפרה הקדושה של עולם הרפואה, שזה החיסונים. עוד לפני הקורונה, כתבתי מאמרים על חיסוני השגרה שניתנים לילדים בישראל, חיסונים שכל ילד, כל תינוק מקבל אותם. הבאתי עובדות, לא הבאתי דעה, לא הבאתי המלצה, חשוב לומר, כל טענה שלי גיבתי במחקרים רפואיים. הבאתי עובדות שבעיניי חשוב שכל הורי ידע אותם לפני שמחליט לחסן. זה לא אומר שהוא לא יחסן, זה אומר שתדע את העובדות. יש עיתונות, יש חסונות, יש סיכון מסוים. בכל דבר יש סיכון. בלחסן, בלא לחסן יש סיכון, חד משמעית, בלחסן יש סיכון. בוא תקבל עוד עובדות שלרוב לא מספרים לך במערכת הרפואית. והעזתי לגעת במשהו שעולם הרפואה לא רוצה שיגעו בו. שרוצה שאף אחד לא ייגע בו, אף אחד לא ידבר עליו. כנראה שיש להם סיבות כלכליות מאוד חזקות, כנראה, ולא בכדי. ומאז משרד הבריאות בעצם מנהל נגדי מסע רדיפה דורסני, כולל כך, אני אומר את זה בצורה גלויה, שממש עוברים על, הם עוברים על החוק, החל מפרסומים כנגדי באתר משרד הבריאות, בניגוד לחוק, מבלי שביקשו את תגובתי לפני כן, לדוגמה, כמו שהחוק דורש מהם. הם מחפשים אותי בכל פינה אפשרית, כדי לפגוע בי, כי העזתי לכתוב, וגם לא הסכמתי להסיר את המאמרים מהאתר. כי אם זה אמת, אז למה למחוק? למה להסיר? זה מידע שבעיניי זכות הציבור לדעת. זה גם מידע שבעיניי יכול לעזור ולמנוע אולי נזקים מילדים מסוימים. אז אדרבה, למה למחוק אותו? והם באו בדרישה של, כן, למחוק את המאמרים האלה. אמרתי להם, הזמינו אותי בזמנו לשימוע, כבר לפני יותר משלוש שנים, ואמרתי להם בשימוע, אני אזרח שומר חוק. אם אני טועה, אם אני מתאה חלילה, תראו לי בבקשה, איפה אתה עוד במאמר, איפה אני כותב משפט שהוא לא נכון. אני, לא רק שאני משנה ומתקן כמובן מיידית, אני מפרסם התנצלות פומבית, משלח לכל הקהל שלי מייל שטעיתי, והנה התיקון, ובשמחה, תראו לי איפה טעיתי. עד היום לא הגיע מייל שמראה איפה הטעויות שלי במאמרים האלה. עד היום, וקראו אותם מאות, אם לא אלפי רופאים, את המאמרים האלה, ואנשי מדע. הם אמרו לי, לא, לא, בשימה אמרו לי, אנחנו עובדים אצלך, אנחנו רוצים להראות לך איפה אתה היית, תמחוק את כל המאמר, כל המאמר שעוסק בנושא הזה, אל תיגע בנושא, אל תכתוב על זה בכלל. המאמרים שלך מתאים בכללותם. לא הסכימו לפרט לי איפה אני טועה, איפה משפט שהוא מטעה, שהוא לא נכון, שום דבר. ובאמת הבאתי עובדות שלא נעימות להם לשמוע, כי העובדות האלה מראות שיש גם סימני שאלה על חיסונים. הן לא בכך מוכיחות שהחיסון בעייתי, הן מעלות סימני שאלה. Mm-hmm. אני חושב שעלת סימני שאלה היא א' ב' של כל איש מדע, כל מדען. המדע התפתח בזכות העלת סימני שאלה, בזכות שאלת שאלות. ואת זה הם רצו לדכא. אגב, יש עוד משהו שאני רוצה באמת אולי להעלות אותו כאן, כי לתודעת הציבורית, כי יש עוד גל נוסף שאני מאוד חרד ממנו, אבל אני אומר את זה בצורה ישירה, שבאמת הולכת ומכוונת לפגיעה בזכות האדם על גופו. זה התחיל מאותן דרישה של המחוסגן, שגן שלא יהיה מחוסן, שהילדים לא מחוסנים, ילד לא יוכל להגיע, ובעצם מכריחים היום הורים לחסן ילדים נגד רצונם, כי אחרת הילד לא יהיה בגן האיכותי או שקרוב לבית. ואני חושש שהגל הזה עלול להתרחב לבתי ספר, למוסדות אקדמיים, למקומות עבודה, שדרשו מבן אדם להציג פנקס חיסונים, וזה פגיעה חמורה בפרטיות, ופגיעה חמורה בזכותו של האדם על גופו, פגיעה בחופש הפרנסה, בחופש הלימוד, העיסוק, בכל חופש שהוא אלמנטרי בסיסי. ואני רואה את זה קורה בארצות הברית במספר מדינות, בניו יורק היום בהרבה מאוד בתי ספר, אתה לא יכול ללמוד אם אתה לא מחוסן, וזה מהלך שבעיניי מחריד בעיניי, שמתנים את הלימוד בבית ספר אם אתה מחוסן ב-X, Y, Z חיסונים, ואני מקווה מאוד שהטרנד הזה ייעצר ויבלם שם ובטח גם פה ולא ילך ויתרחב. ואני מקווה שזה לא יתפשט לעוד מקומות אחרים, כי זו פגיעה אנושה וחמורה בחופש הפרט, בזכות בסיסית בכל משטר דמוקרטי. ואגב, גם מצער לראות שהרבה גופים שתומכים בדמוקרטיה לא קמו כל, לא הרימו כל זעקה לנוכח הדברים האלה, והדרישה הזאת והתנאיה הזאת. הם קיבלו את התנאי הזה כזה ראה וקדש, זאת האמת. אם אתה לא מחוסן, אתה מפגע תברואתי, אתה מסכן את הציבור. כשבעצם חיסון זה פרוצדורה רפואית, עם סיכונים, זה זרקת חומרים כימיים, אולי מועילים, אולי גם מזיקים, אולי שני צדדים למטבע. להכריח מישהו לקבל גם את הצד השני של המטבע, את הסיכון שבחיסונים, באיזו זכות, למנוע ממנו אפשרות ללמוד, או לקבל איזשהו בית ספר, או מקום עבודה כזה או אחר. וזה גם גל שהתחיל, ולצערי רב, אני אומר, גם עמותות וגופים, תומכי חופש פרט ודמוקרטיה, נעלמו דום בעת ההיא.
וואו, שרת לי כל כך בדברים בראש שאני רוצה להגיד, אבל א', אני התחברתי מאוד למה שאמרת לגבי דמוקרטיה, כי באמת אנחנו במשך חצי שנה עכשיו מפגינים על הדמוקרטיה שלנו, אבל נראה שמאוד קל לנו לשכוח את החשיבות של המילה דמוקרטיה בעת, נקרא לזה מרכאות חירום. אז כאילו הדמוקרטיה נורא חשובה, אבל ברגע שיש מגפה או משבר אקלים או כל דבר אחר, אז אפשר לעשות מה שרוצים, ואז אפשר לקחת את הדמוקרטיה שלנו, ואני חושב שאני עדיין צריך להחליט עם עצמו אם זה דמוקרטיה עד הסוף או לא. כי אי אפשר דמוקרטיה חצי מהזמן. נכון. אם אתה שם לב לזה בעיניים פקוחות,
להיות באמת, אמיתי.
בדיוק.
איפה חופש הביטוי? בזמן הקורונה, נחזור רגע לקורונה. הרבה מאוד רופאים התבטאו, אפילו הייתי אומר בעדינות, אם העלו סימני שאלה על החיסון, דוקטור מיכל הרן ועוד הרבה אחרים, והממסד יצא כנגדם בכל העוצמה, ולא ראינו את תומכי הדמוקרטיה יוצאים להגנתם. למעשה אף אחד לא יצא להגנתם. יש מקום בעולם גם לדעת מיעוט, יש מקום להביע סימני שאלה, לשאול שאלות, ו... רופאים שעזו לעשות את זה אפילו בעדינות בזמן הקורונה, דוקעו לחנותין, והתקשורת העלימה את זה, ולא תמכה בזכותם לדבר, זכות הדיבור. וזה האמת מה שהכי מחיב. העובדה ש, כי בוא נאמר, לא ציפיתי שמשרד הבריאות ימחל להם כפיים על, על הסימני שאלה שהם מעלים. אוקיי. אבל שהתקשורת תגנג אותם גם היא בכל התוקף, ולא, לא, לא, בעצם, הייתי אומר, לא, לא בעצם, תבקר את הרשויות על סתימת הפיות שנעשה פה. זה מה שהכאיב לי הרבה, יותר מכל דבר אחר. זה מה שהכי נורא בעיניי.
אני מסכים, בדיוק חשבתי על זה שאתה יודע, דיברנו על, על, על מהות של רופא בתור חוקר, של מדען, ואדם הולך ללמוד רפואה עשרות שנים, ואם הוא מעיז לבסס דעה משל עצמו אחר כך, אז מבטלים אותו, אסור לו בכלל להביע אותה, וחשבתי על זה שאמרת, א', שני דברים, גם על זה שאמרת שביטלו הזמנות שלך להרצאות, בתואנה של, של השרלטן. ואני חושב שהדבר שהכי מעציב אותי, ויש בי הרבה עצב בשיחה איתך עכשיו, זה זה ש... הדבר שהופך אותך אלה במרכאות ענקיות לשרלטן, זה זה שאתה מציע ריפוי. כלומר, זה כמעט שיח שאנחנו לא שומעים, והבודדים שמוכנים להציע ריפוי ולהציע הזדמנות נוספת להסתכל על נושא מסוים, הם נים השרלטינים, וכמה קל עכשיו לאיזה אזרח לעשות גוגל וסתם להחליט אתה אומר, וואו, איזה עוול שאנחנו לא מצליחים לראות את האמת, את האנשים הבאמת שבאים לעשות טוב, ואיך שאנחנו בסוף כל כך, בסוף כאילו פונים נגד האנשים הכי טובים. זה מצייר אותי ממש, ולגבי כל מה שאמרת על התקשורת, אז תהיתי אם שמעת על האמנה שישראל חתמה, על הסרת הריבונות שלה אל ארגון הבריאות העולמי.
כן, שמעתי. אני לא בקיא בכל הפרטים, על מה בדיוק שהם חתמו בדיוק, אבל אתה...
אז אני סתם אולי שווה להגיד שהסיבה שאתה לא בקיא בכל הפרטים, זה כי דבר כל כך גדול ומשמעותי שקרה, לא דיבור הרבה תקשורת בכלל. ואני חושב שאלה הדברים שבאמת מצערים, כי אתה מסתכל על התמונה הכוללת של מהי רפואה היום, וזה לא מורגש שמדובר על נרטיב של אג'נדה חיובית ושל אמת ושל דאגה אמיתית לאזרח ולריפוי שלו, ואני חושב שבגלל זה כל מה שדיברנו עליו, על הדאגה לעצמנו ולדאוג לתזונה ולאורח חיים ולהכיר את הגוף שלנו, זה כל כך, כל כך משמעותי, כי בלי זה כנראה שאף אחד לא יעשה את זה עבורנו.
נכון, נכון. אני ממש קורא לזה בגידת התקשורת, כי תפקיד התקשורת זה להגן על האזרחים, זה לייצג את האזרחים, לחשוף בפני האזרחים דברים שהם לא יודעים, עוולות של השלטון, של פקידי שלטון. זה תפקידה, בין היתר, אולי התפקיד שלה. והיא לא פעם משתפת פעולה עם הרשויות ומעלימה דברים, מצנזרת דברים, יש לה אג'נדה אידיאולוגית משל עצמה, כשלא אמור להיות לה, היא אמורה בעצם להביא החוצה דברים שאנחנו לא יודעים אותם.
אבל אולי זה כבר לא כך הרבה זמן, וצריך גם שנייה לקבל את זה, שזה לא, אולי זה אף פעם לא היה התפקיד, אולי זה היה התפקיד, אבל אולי זה לא אף פעם באמת קרה.
נכון, אולי זה לא קרה, אבל חבל, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה חוץ מאשר התקשורת, זה הכוח שלה.
כן, אז בא לי לחזור רגע לשלבים היותר חיוביים, ואז לשאול אותך שתי שאלות. האחת היא איך אתה מתמודד, כי אם התמודדתי עם ביקורת ובכלל לא התמודדתי עם אנשים שממש מנסים, כלומר, לפגוע באמינות שלי ובפרנסה שלי ובכל הידע והכוונות שלי, אז איך אתה מתמודד? ואז אולי גם דיברנו על זה, איך אתה משלב בכלל את זה עם הכלים או הגישות שלך לחיים שעוזרות לך לא להיות בסטרס או להפיג חרדות ולשמור על הבריאות שלך בעצם?
שאלה טובה, שאלה גדולה. קודם כל ההתמודדות היא, מכיוון שאני יודע שאני צודק, זה נותן לי המון כוח, אני יודע שאני אומר אמת, אני יודע שהכוונות שלי תיאורות, אני לא עושה את זה, לא פסמת את המאמר הזה כדי למכור מוצר או כדי לרמות מישהו, או לא, המאמר הזה, אותו מאמר מפורסם שבעתיון נקראתי לדין משמעתי, מטרתו הייתה אחת בלבד, באמת לתת לאנשים עובדות, ידע, שהוא בעיניי מהותי שהם ידעו אותו, לפני שהם עושים פרוצדורה רפואית שנקראת חיסון, זה הכל. ומכיוון, זה נותן לי המון ביטחון וכוח, בעצם, במאבק הזה מולם. אני לא בחרתי במאבק הזה, אני לא רוצה את המאבק הזה, אני לא איש של מאבקים ועימותים, הוא נכפה עליי לצערי. הרבה אמרו לי, תשמע, בוא, אז די, תמחוק את המאמרים, תוותר, תיכנע, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה וכן הלאה. מאוד קשה לי עם זה, מאוד קשה לי עם הגישה הזאת. אני מקווה שאני לא אאלץ להגיע למקום שאני אאלץ לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא. כי אם הכל שם נכון והכל שם אמת, למה למחוק את זה? אנחנו חיים בצפון קוריאה, חיים באיראן, ואני רואה בזה שליחות במאבק הזה, כי באמת, אני גם יודע שזה לא מאבק פרטי שלי, אני מייצג פה ציבור שלם, זה מאבק שהוא מאבק ציבורי, מאבק על זכות הציבור לדעת, לדעת את העובדות האמיתיות שלא מראים להם ולא אומרים להם אותם. באופן אישי, שאלת מפן התודעתי ו... אני חושב שדפוסי החשיבה שלנו הם הכלי העוצמתי ביותר לשמור על שלוות נפש פנימית, על שמחה, על רוגע, ואני מאמץ דפוס חשיבה של קודם כל, הכל לטובה, אין רע יורד מלמעלה, אמרו חזל, הכל לטובה, בין אם אני מבין את זה, בין אם אני לא מבין את זה, לרוב אני לא מבין, אני מאמין שהכל לטובה, ומשתדל באמת להפנים את התודעה הזאת והידיעה הזאת אליי לחיים, ואני מאמין שמכל דבר שקורה לי בחיים, אני בסוף לומד, מתפתח, צומח.
אני חושב שבכללי מאוד קשה לפעמים לאנשים לקבל את המציאות כשהאמת קשה להכלה. אתה יודע, כמה קשה להתמודד עם החיים האלה, אם אתה מבין שבעצם כל הגופים האלה שחשבת שהם רק בטובתך, בעצם הם לא כל כך לטובתך, זה מפחיד. זה מפחיד לקבל את זה ולהאמין בזה, כי אני חושב שרובנו רוצים שמישהו ידאג לנו, שיהיה איזשהו גוף למעלה שדואג לנו, ששולט עלינו, שמחליט עבורנו, כי מפחיד לקבל החלטות. ואז אני חושב שזה מעורר השראה בטירוף, לגלות אדם כמוך שעומד על העקרונות שלו ועל האמת שלו, וכמה הרבה יותר קל היה לך באמת כזה כנראה להוריד את אותם מאמרים ולהמשיך הלאה עם חייך, ולראות את זה כמאבק גדול יותר מאיתנו. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב בימים כאלה, כי בסופו של דבר כל בן אדם שמחליט לא להגיד את האמת שלו, מוצאים את עצמנו כישויות שמשתלבות בחברה פשוט, ואז נעלם הפרט, האינדיבידואל, הדעתן, וכולנו נהיים חלק ממשהו גדול, אז אתה יודע, זה נותן המון השראה, ואני מרגיש בו זמנית את הפחד ואת
כן,
את הקושי.
כן. קושי גדול, חד משמעית, גם באמת אני אומר, המילה דמוקרטיה פה עלתה גם שיחה, והיום היא מאוד אקטואלית. אנחנו למעשה כבר עכשיו לא חיים בדמוקרטיה, כבר עכשיו. העובדה שאנשי מדע, רופאים, לא יכולים להתבטא, להביא טענה מוכחת, מגובה במחקרים, זה בעצם שלילה של זכות חופש הביטוי האלמנטרית ביותר, ומסע ההפחדה שעושים כנגדם, ומסע הדלגיטימציה שעושים כנגד אותם רופאים, כנגדי באופן אישי, ועוד רופאים אחרים, אנשי מדע אחרים, ואני יודע על לא מעט רופאים שמתחבאים בארון במרכאות, נשארים בארון, לא מוצאים את מה שהם אומרים. אגב, קיבלתי הרבה מאוד אימיילים מאנשי מדע ורופאים שכתבו לי לאחר המאמרים האלה, אתה צודק לחלוטין, אנחנו איתך. לצערנו הם כתבו לי, לא נעיז להביע בך תמיכה פומבית, ולא נעיז לומר את הדברים שאתה אומר שהם נכונים לחלוטין, כי אנחנו עובדים במערכת, אם זה באקדמיה, אם זה בבתי החולים, אנחנו יודעים שנבטא את עמדתנו, ואפילו נוכיח אותה, שלב ראשון, הקידום ייצר אוטומטית, כמובן, אבל בשלב הבא גם זה סכנת פיתורים, חד משמעית.
Okay.
יש לנו משפחה, ילדים, יש לנו אחיות, וזה שיש בישראל כל כך הרבה אנשים שיש אמת, עובדות, שהם פוחדים להגיד למטופלים ולציבור בכלל, זה הרבה יותר קרוב להיות איראן מאשר מדינה דמוקרטית, וזה כבר היום כך.
יש משהו, אתה יודע, יש משהו בלהקביל אותנו לאיראן, שדווקא הוא כאילו מעביר מסר, אבל גם עושה איזשהו עוול, אני אגיד למה, כי עוברים היום חוקים מטרידים בהרבה מדינות מערביות דווקא. בקנדה עבר חוק, אני חושב, לא יודע אם טרומי או סופי, על זה שהם מנסים שם לבטל לחלוטין את כל מה שקשור לצמחי מרפא ורפואה אלטרנטיבית. זה קורה, במקום כמו קנדה, אתה יודע.
נכון, נכון.
ובארצות הברית מנסים לבטל את כל האפשרות של אדם לגדל, לייצר חקלאות בבית, לבדו. כלומר, הרבה דברים נורא מפחידים קורים, אז כאילו
המשטרים בכל העולם, גם במדינות דמוקרטיות, מנסים לקחת מהאזרח את הכוח, את הבחירה, את הידע, כי כשהכוח אצלהם, אז כוח זה עוצמה עצומה, כמובן, וידע זה עוצמה עצומה.
לא, אתה יודע, אם אתה חושב על זה בצורה הכי פשוטה, נגיד על מה שאמרתי עכשיו על קנדה, אתה חושב שאם חברות תרופות עושות, יש להם revenue מסוים, הכנסות מסוימות כל החיים, ואז נראה איזה הרפואה האלטרנטיבית חוזרת ומקבלת כוח, אתה מאיים על המעמד שלה. כל חברה הייתה רוצה לנסות לקחת את הביזנס מהחברה השנייה, זה נורא קל לעשות את זה כשאתה בא עם אמתלות של מדע ורפואה. אני חושב שאחד מהסיבות שהגעתי לאן שהגעתי מבחינת הידע שלי עם עצמי, זה כי אני חושב שאנחנו מדינה מאוד קטנה ישראל. בארצות הברית יש המון 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 רופאים שבוחרים להביא את האג'נדה של הקדימה, ויש להם המון המון, נקרא לזה, עוקבים, ובגלל זה אני חושב שנורא חשוב לעקוב אחרי רופאים כמוך, וגם בעולם בכלל, אני בזכות הטוויטר, בזכות האינסטגרם, נחשפתי לכמויות רופאים מדהימות, וזה ממש חשוב שנדע ונקשיב לאנשים שבוחרים לפתח את הדעה הזאת שלהם, ולחקור ולגלות.
חד נשמעית.
בדיוק היום קראתי בזה ספר שאני קורא, משפט מדהים, וזה רלוונטי נראה למה שאנחנו נוראים עליו עכשיו. אם מישהו יכול לסתור אותי, להראות לי שאני טועה, או מסתכל על הדברים מפרספטיבה לא נכונה, אני אשמח להשתנות. זאת האמת שאני מחפש, והאמת לעולם לא פגע באף אחד. מה שפוגע בנו זה הדבקות בהונאה עצמית ובבורות.
משפט יפה מאוד.
מאוד סכים. יפה. ואני אומר, וואו, אני בכל רגע נתון, מביע את הדעה שלי, ומוכן גם להודות שטעיתי, ואני חושב שלפעמים זה הקושי הגדול, להגיד, וואו, כל מה שלמדתי עד היום אולי הוא לא נכון, אבל לפחות אני מקבל את זה ואני משחרר את הדבקות בהונאה הזאת, או בבורות, ואני מוכן להתפתח ולהתקדם, ויש בזה הרבה הרבה יופי ועוצמה, אבל צריך הרבה מוכנות.
לגמרי, להיות ספקן, קודם כל לגבי האמיתות שאני מאמין בהן, היא האלף בית של התפתחות אישית ורוחנית וצמיחה וגדילה.
ועוד משהו שרציתי, אמרתי, אולי אני אשאל אותך, כי הנטייה תמיד היא לדבר על מה המחקרים אומרים, אבל אולי לשמוע אותך בתור רופא שדוגל באורח חיים ובתזונה טובה, קצת אולי על איך אתה אוכל, מה הריטואלים שלך, מה אתה עושה כדי להישמר בריא, מה הדברים שאתה חושב שאנשים צריכים לעשות ולא עושים, חושבים שהם בריאים ולא בריאים, או ההפך, ככה קצת עליך.
כן, יש הרבה מה לומר, כמובן הרבה דברים, זה עולם שלם, עולם הרפואה התזונתית, בכלל החיים בריאים. קודם כל, נתחיל מעולם התזונה, אז באמת, ככמה, נקרא לזה, רגליים מרכזיות לכל הבסיס הזה, אני חושב שברגע שאדם כבר מבין שעולם המוצרים המעובדים שקונה בסופר, שמגיעים בקופסה, באריזה, בסקית, עברו באיזה מפעל, מכילים מספר מרכיבים, הם לרוב בעייתיים. הסיכוי שהם בריאים באמת הוא קטן מאוד. יש מספר מוצרים מאוד מצומצם שהם תעשייתיים ומכילים רק חומרים טובים. אז קודם כל הבחירה לחיות על חומרי גלם, מה שנקרא, אני קורא לזה. לקנות פירות, ירקות, אגוזים, שקדים, קטניות, קמחים מלאים, לחמים שמכילים 3-4 מרכיבים ותו לא, כן, קמח מלא, מחמצת, מים, מלח ותו לא. אוכל בריא, גם מי שקונה אוכל מזון מן החי, אז ביצים אורגניות שראו ככה בגינה, בחצר ולא בתוך רפתות וכן הלאה. אוכל אמיתי שקונים ומכינים בעצמנו מחומרי הגלם, זה שלב ראשון, להימנע מכל מזון מעובד, להימנע מסוכר, שבטבע הרי אין סוכר, בטבע יש פירות, אין קילו סוכר בטבע.
כן.
אז להימנע מהדברים הללו, להימנע משמנים שעברו חימום, כי שמן מאוד רגיש לחמצון, לא לתגן, דבר שהוא פחות טבעי, משמעותית. זה כבר בחירה שתשפר מאוד את הבריאות של כל מי שיבחר בה.
השמנים שאתה ממליץ להימנע מהם?
שמנים מזוקקים, למענה מהם חד משמעית, רק שמנים כבישה קרה, כמובן.
מזוקקים אומר קנולה, אומר
שמן סויה. שמן קנולה, לרוב מזוקק, שמן סויה, שמן דקלים, שמן חמניות, שמן טירס, כן, מכל אלה.
שמן זירי ענבים גם.
שמן זירי ענבים, יש גם כבישה קרה, אבל עדיף לדעתי למענה ממנו, הוא פשוט מכיל המון אומגה 6.
אני לפעמים רואה בסופר שמן קנולה בכבישה קרה, וגם שמן זירי ענבים בכבישה קרה, ואני לא מבין איך זה הגיוני, איך זה עובד.
אפשר להפיק שמן, קנולה מופק מזרעי לפתית.
נכון.
זה מה שנקרא לפתית. אפשר להפיק, כמו שמפיקים מזיתים, שמן בכבישה קרה, אפשר להפיק גם הזרעים של הלפתית, שמן בכבישה קרה. אבל גם שמן קנולה...
אתה חושב שזה נכון?
לא, אני, בוא נאמר, אני לא יודע אם
זה
נכון או לא.
זה מה שאומרים שזה נכון.
קודם כל, אתה צודק שלא בכך מה שרשים על התווית הוא אכן האמת. אבל בוא נניח רגע שזה האמת, שהם לא מרמים על התווית. אז גם שמן קנולה כבישה קרה, לא הייתי ממהר לצרוך ולאכול אותו.
הנדסה גנטית, הצמח הזה.
א', עובר הנדסה גנטית, חד משמעית, אחד הצמחים הכי מהונדסים שיש, הקנולה, הלפתית. אבל מעבר לכך, הרכב חומצות השומן שלו פחות בריא. יחסית לא מעט אומגה 6, יש גם קצת אומגה 3, אבל הרבה מאוד, יותר מדי.
שזה מייצר דלקת.
אומגה 6 הוא פרודלקטי, נכון מאוד. אז הפעם התזונתי באמת, לאכול הרבה מזון טבעי. בתוך עולם התזונה הטבעית יש המון המון גישות, לא נפתח את זה כרגע, זה תוכנית, זה אולי נושא לתוכנית שלמה, טבעונות, צמחונות, רופוד, מבושל, מעודה, מעדיף, קטניות, כן, לא, סויה, כן, לא, יש המון המון פרטי פרטים בתוך עולם הרפואה התזונתית.
דגים, בשר, ביצים.
דגים, בשר, ביצים. אז קודם כל יש מעלות גדולות להיות צמחוני או טבעוני, אבל גם יש אתגרים גדולים בלהיות צמחוני או טבעוני. ומי שבוחר באורח חיים צמחוני או טבעוני ולא עושה את זה בצורה מדויקת, ויודע מה הוא עושה, ויודע איך להשלים את מה שחסר, או איך לפצות על מה שיש פחות, או נספג פחות טוב, עלול לגרום לעצמו נזקים, ושכרו עלול לצאת בהפסדו. לכן אני בעד הגישה הזאת, אם אתה יודע מה אתה עושה, אם אתה למדת, אתה צריך ללמוד.
אפשר לחפר על כל החוסרים בלי תוספים?
לא. יש חוסרים שצריכים תוספים, הקלאסי זה ה-B12 כמובן.
אז תסביר לי שנייה, איך אתה יכול להמליץ על הדבר הזה, אם אתה אומר שאי אפשר לחפר בלי תוספים, כלומר, אבולוציונית, אם אין תוספים, כנראה שלא נועדנו לאכול ככה.
שאלה מצוינת, שאלה יפה. קודם כל, באמת, אני נוטה, מסכים איתך, חד משמעית, טבעונות היא לא בהכרח טבעית לגוף האדם. אם אתה נזקק לתוסף, ואפילו אחד כמו B12, ובלעדיו אתה תגיע לתחלואה חד משמעית, שתפגע בבריאותך באופן משמעותי, אז אולי בעצם יש פה משהו שלא מותאם לגוף האדם להיות 100% טבעוני. אני מסכים עם המשפט הזה. יש הרבה סימני שאלה על טבעונות כאורח חיים, אם זה טבעי לאדם. זה אפשרי היום עם השלמה של תוספי תזונה. האם זה טבעי, האם זה נועדנו להיות טבעונים, ממש לא בטוח. לאורך כל ההיסטוריה, בני אדם אכלו מזון מן החי. לא מצאו שום תרבות, אגב, שחיה ליד נהרות או אגמים, ולא צריכה דגים, שנמנעה מכך, לא נמצא תרבות אחת כזאת. גם אין תרבויות טבעוניות שמצאו לאורך זמן, עם מסורת של מאות שנים. אפילו כזאת אין. למעשה, אתה יודע, מעניין לומר את זה. אני חושב שאין אפילו אדם אחד בכדור הארץ, שעבר עד גיל 80, גיל 80 ומעלה, שיכול להעיד שהוא טבעוני מגיל 0. אפילו לא אחד. עזוב שאין תרבות או קהילה כזאת.
וואו.
כי הוויטמין ב-12 כתוסף תזונה פותח רק בשנות ה-70, ולפני כן, בלי ב-12, למעשה אי אפשר להיות טבעוני. או היית בוחר בטבעונות, היית מגיע לחסר ב-12, אנמיה ופגיעה נוירולוגית גם בהמשך, בכמעט 100% סבירות. אז זה מעניין לומר, כן, יש הרבה, טבעונות היא נראית לנו כאן שאיתנו מאז ומעולם, אבל היא משהו די חדש. טרנד די חדש, הטבעונות.
המורכבות.
יש לה מעלות, אגב, חשוב לומר.
אני בטוח.
אבל כן, יש לו גם סימני שאלה וגם אתגרים.
אני חושב שהמורכבות בכל דבר זה הדבקות או האמונה שזה הדבר. ואתה יודע, פה ושם אני אקבל הודעות מאנשים שאומרים לי, מתן, אני כבר טבעונית או צמחונית כבר הרבה זמן, יש לי אנמיה או חוסרים בברזל, ואני אומר לעצמי, אלה משמור, כאילו, זה נורת הזרה מאוד, מאוד משמעותית, ואני לא נותן עצות, אבל בו זמנית אתה אומר, כאילו צריך להתעורר פה, אי אפשר.
אני יכול להגיד לך שראיתי בחיי, בעשור שניים האחרונים שטיפלתי באלפי מטופלים, לא מעט צמחונים, בעיקר טבעונים, שגיעו אולי עם חסרים מאוד משמעותיים, הן בבדיקות הדם, הן בפונקציונל, בתפקוד שלהם, נשירת שיער, עייפות, ציפורניים שבורות או חלשות מאוד, ועוד ועוד סימפטומים של חסרים תזונתיים משמעותיים. כי באמת מינרלים למשל, יש בצומח למחביר, אבל הספיגה של מינרלים מהצומח, נכון. היא הרבה יותר נמוכה מאשר הספיגה ממזון מן החי. וצריך לדעת איך לשפר את הספיגה, מה לעשות, מה לא לעשות, צירופי מזון, שילובים, מיטוי האכילה, מה כן, מה לא, מאיפה להשלים, המגוון הנכון. להיות טבעוני בריא זאת אמנות, זה מדע שלם, צריך לדעת מה לעשות. אני אגב ללמד על זה בלימודי הרפואה התזונתית אצלנו, זה 3 שעות רק על הנושא הזה. איך להיות טבעוני בריא? כי זה עולם ומלואו. אגב, עוד נתון מעניין, אנשים תמיד לא תמיד מבחינים בו, אתה יודע, יש היום אלרגיות לכמעט הכל. נכון. יש שם אלרגים לחלב, לביצים, לאגוזים, לבוטנים, לסויה, לסומסום, למה שאתה רוצה, יש אלרגיות. אתה יודע שאין אלרגיה לבשר?
אני ממש לא מופתע, אני שמעתי על הרבה מקרים שאנשים ריפו את עצמם, כשהם אכלו רק בשר.
זה מעניין שאין אלרגיה לבשר, אנשים אלרגים לחלב, לביצים, כמעט כל מזון יש אלרגים. אין אלרגיה, אין אדם שאלרגי לבשר.
לא, זה המזון שאני מגיע לו הכי טוב. אגב, ג'ורדן פיטרסון, שהוא פילוסוף או פסיכולוג מאוד מאוד ידוע בעולם, הבת שלו סחבה מחלות מאוד קשות הרבה שנים, והיא מצאה את עצמה מרפאת את עצמה לחלוטין מהמחלות שלה, כשהיא אכלה רק בשר. זה אחד המקרים הבודדים שאני מכיר, אבל ממש היא לא יכלה להכיל שום דבר, וכשהיא אכלה רק בשר, היא ריפאה את עצמה מכל המחלות האלה.
מדהים, מדהים, אני לא מופתע, כן? זה מאוד מעניין, אגב, באמת, בשר מכיל חלבונים, אלרגיה לחלבון. אלרגיה, מי שאלרגי לחלב, אלרגי לחלבון החלב, מי שאלרגי לביצים, אלרגי לחלבון הביצה, מי שאלרגי לסומסום, אלרגי לחלבון הסומסום. ופתאום פה בשר, מאכל עתיר חלבונים, אין לו אלרגיה. אין אלרגיה לבשר, אין מישהו בטח לא אלרגיה מסכנת חיים, גם אפילו אלרגיה פשוטה יותר, של פתאום פריחה או אדמומיות, אין, לא קיים.
טורף.
זה מעניין, זה מזון שכן,
הוא ממש מעניין.
הוא גם סופר פוד מצד אחד, החיסרון שבו, חשוב גם את זה לומר, אם כבר הזכרנו את הבשר, היום בימינו, בעולם שלנו, הוא עתיר רעלים.
כשהוא מעובד.
כשהוא מעובד.
כשהחיות גדלות בצורה לא טובה.
נכון, נכון. לכן לפחות הבשר הנכון, שרבא אחו, לפחות רוב ימיו, אם לא כל ימיו.
כן.
וגם אולי בגלל העולם המזוהם שלנו היום, לא נכון לאכול אותו בתדירות מאוד מאוד גבוהה. למרות שוב, כמו שאמרת, יש מקרים שדווקא זה משריפת הבן אדם.
כן.
אז אין חוקים ואין כללים, ואדם, המסע לריפוי הוא מסע אישי של כל אחד ואחד.
נכון.
מה שמתאים לאחד לא בהכרח מתאים למישהו אחר. צום יכול לרפא הרבה מאוד מחלות, לחלק מהאנשים הוא הזיק.
נכון.
גם את זה חשוב לזכור.
נכון, נכון.
לא לכולם הוא מתאים, בשר לא מתאים לכולם. לכן עולם הריפוי הטבעית הוא מרתק, הוא מסע שיכול למשוא, להביא אותך לאין סוף דרכים ומקומות. ואגב, גם לא מופרך שלהגיע לפסגת ההר, הבריאות השלמה והטובה, יש הרבה מאוד דרכים להגיע לפסגת ההר, כל מיני כיוונים. זה לא בהכרח שיש רק גישה אחת צודקת. גם את זה צריך לזכור, כשמדברים על ריפוי.
אולי עוד איזה מילה או שתיים על דברים שהם לא תזונה שאתה עושה?
ודאי. אני חושב שאני מאוד חסיד גדול של שיטת הדקה פה, דקה שם, 5 דקות פה, 5 דקות שם.
אוקיי.
כי כולנו עסוקים ועמוסים בחיים שלנו.
נכון.
אבל אם תעשה, אני פותח את הבוקר בדקה של מתיחה, כן? דקה של, כמה סוגי מתיחות? דקה של ממש פותח פיסוק רחב, כמה שיותר שאני יכול למתוח את השרירים ברגליים, או דקה של כיפוף של עם רגליים ישרות ראש כלפי מטה, למתוח את עמוד השדרה. דקה ודקה. למי אין דקה ביום? לכולנו יש דקה אחת ביום.
לגמרי.
וזה דקה, דקה שתיים שעושות שינוי לכל היום, לכל הבריאות שלנו.
נכון.
אגב, יכולות למנוע איבוד גובה. הרבה אנשים מאבדים גובה ככל שמתבגרים, כי השרירים מתקצרים. שריר עמוד השדרה במיוחד. דוגמה קטנה.
אני ממש מסכים שלפעמים יש איזו גישה תמיד של הכל או כלום, 2 דקות של מתיחות, 2 דקות של אימון, 2 דקות של מדיטציה, עדיף על כלום ב-100%.
ממש, ממש, לגמרי.
כן.
לפני הארוחה תעצור ל-30 שניות, ל-20 שניות רגע, לפני המזלג הראשון, תעצור רגע עיניים, תתבונן רגע בחייך, תגיד תודה על כל השפע שיש לך בחיים. נכון שעוד חסר לך אולי בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, כל אחד והאתגרים שלו בחיים, אבל כל מה שכן יש לך, רגע אחד רגע תתבונן, תבין שגם זה לא מובן מאליו, תגיד תודה, תתחיל את הארוחה.
לגמרי.
כמה השקעת פה? 20 שניות?
לגמרי.
זה משנה את כל הארוחה, את כל היום לפעמים. וגם פעילות גופנית אגב, אנשים אומרים, תשמע, אין לי זמן לספורט, חדר כושר, לנסוע, לחזור, מקלחת, שעה וחצי אימון, אין, לא יקרה, אין לי זמן לזה. אגב, גם אני לא עושה את זה, אבל מה אני כן עושה? אני, יש לי ברחוב שבו אני גר 100 מטר ממני בניין עם 9 קומות. מדי פעם אני הולך לבניין הזה, עולה 9 קומות במדרגות, יורד במעלית, עושה את זה 3 פעמים. עליתי 27 קומות, השקעתי בזה 10 דקות עם המנוחות בין סט לסט. גנבתי, מה שנקרא, אימון ב10 דקות, פה שם, לפני התחילת יום העבודה. אימון כוח, פה שכיבות צמיחה, פה תרגילי בטן. אתה במהלך היום עושה כמה תרגילים ושומר על הבריאות, על החיוניות. אז נכון, אני לא עכשיו מפתח גוף או מעלה 20 קילו שרירים ונהיה אמר עולם או מתחרה בנינג'ה ישראל. אבל אני שומר על הבריאות, בונה שרירים, מחזק אותם. אגב, כולנו, אנשים לא תמיד מודעים לזה, מאבדים מסת שריר ככל שמתבגרים.
נכון.
אם לא, שומרים עליהם באופן אקטיבי. וכמה דקות ביום מספיקות כדי למנוע איבוד מסת שריר. תרגילי משקולות, תרגילים עם משקל גוף ועוד ועוד.
כן. עוד משהו אחרון? שמש? אתה עושה שמש?
וואה, אני אוהב את השמש מאוד.
אוקיי.
אני משתדל כל יום, מודה שלא יוצא לי כל יום, אבל רוב הימים אני משתדל מאוד לצאת לשמש, ולו לכמה דקות. אני גם כשאני יוצא לשמש, אני מסיר את המשקפיים, אני רוצה שהעיניים שלי יקבלו את קרני השמש. יש אגב מחקרים על כך שבאמת כמות השמש שהעיניים נחשפות אליה משפיעה על כל הגוף כולו. כי דרך זה הגוף קולט כמה לשמש הוא נחשף, הגוף מייצר פיגמנטים שונים באור וזורים אחרים בגוף בזכות מה שנקלט על ידי העיניים שלנו, השפעה על מצב רוח, סרטונין שעולה בזכות חשיפה לשמש ועוד, ויטמין D כמובן. גם אם זה לא חשיפה של כל הגוף, משתדל כמה שיותר כגוף חשופים, אבל גם אם לא, אז לפחות רק הפנים והזרועות והידיים, מסתכל על השמש, עוצם את העיניים, מסתכל על השמש, מזיז את הראש ככה ימינה ושמאלה, תרגיל שנקרא תרגיל השמש, לא אני המצאתי אותו, המציא אותו הרבה לפניי.
מה זה, ספר לנו.
תרגיל השמש, תרגיל שמאוד חיוני אגב לעיניים שלנו, כי כשאתה חשוף לאור חזק, הישונים מתכווצים, וכיווץ הישונים והרחבתם, הם משהו שמאוד שומר על בריאות העיניים שלנו. ולכן אתה נעמד מול השמש, עוצם עיניים, לא חזק בעוצמה, אלא פשוט עוצם בצורה רגילה, ולצורך העניין, אם השמש ממש כרגע מולי, אז אני עוצם את העיניים, פשוט נע. מסובב את הגוף בפיתול, עובר מול השמש, ראש הצידה, לכיוון השני, שוב אני מול השמש ולכיוון השני, ובעצם אני כל כמה שניות עובר עם הפנים ממש מול השמש.
מאוזן לאוזן בעצם.
מאוזן לאוזן, כן, ממש כל הגוף מוטה כמעט 180 מעלות, תנועה של 180 מעלות, כדי לא להיות דקות רבות ישירות מול השמש, גם בעיניים עצומות, אני לא רוצה לגרום נזק לרשתית שלי, אבל המעבר הזה ממקום שאני בו אני לא מסונבר בכלל, לא חשוף לשמש הישירה, לבין אני חשוף לשמש הישירה, שוב לא, כל שנייה, שתיים, אני בעצם עובר שוב מול השמש, השונים מתכווצים, מתרחבים, מתכווצים, מתרחבים, שומר על בריאות העיניים, ויטמין D, אנרגיה, שמחה, תרגיל נפלא, מומלץ, אגב, משפר מצב רוח,
אני חושב שכולם, או רוב האנשים יודעים כמה השמש חשובה ותורמת לנו.
בהחלט, גם פה היה מסע של הפחדה כנגד השמש בעשורים האחרונים, מסע שלדעתי עשה נזקים גם, בפירוש.
אתה יודע, אני בתור בן אדם שמאוד מאוד אוהב את השמש, ומנסה לקדם את החיבור הזה שלנו עם הטבע, וכי אני חושב שהמילה היותר רלוונטית מהשמש היא המילה הפחדה. ואני חושב שאנחנו, אתה יודע, אני מנסה להזכיר את זה הרבה, אין שום היגיון לפחד. לפחד מחליש את המערכת חיסון. אז, אז הפחד תמיד יסב יותר נזק מהגורם שאמור לייצר נזק, אם זה, אם זה הווירוס או השמש, או לא שיש בין המקבלות, אבל הפחד הוא הדבר שהכי פוגע ביכולת שלנו לבטא את עצמנו, לדבר, להיות מי שאנחנו, לפעול אחרי האינטואיציה, הסקרנות שלנו, הרצונות האמיתיים שלנו, פחד, 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 באמת. הכל צריך להפוך לחופש.
בקשר הזה אני
אגיד... חופש, אהבה, אמונה.
לגמרי, אני אגיד לגבי פחד, את המשפט שאמר החכם באדם, שלמה המלך,
okay.
כתב במשלי, משפט מאוד, אולי קצת תמוע בהתחלה. הוא כתב, אשרי אדם מפחד תמיד, תפחד תמיד. אבל פחד זה דבר שלילי, הוא גורם למתח, לסטרס, קורטיזול עולה, מחלות, מה פתאום, איך הוא כתב כזה משפט? אז המפרשים מסבירים, אדם צריך לפחד תמיד, אבל רק מדבר אחד בלבד. מכך שמפספס את השליחות שלו כאן בעולם.
Yes.
ומשום דבר אחר לא לפחד.
גדול אתה.
תראה את עצמך כל יום, האם אני היום חי את השליחות שלי כאן בעולם? האם אני עושה היום את מה שאני אמור לעשות? ואם לא תעשה טוב למישהו אחר, תביא אור לעולם היום, אולי זו השליחות שלך כאן באותו יום. ומזה תפחד, אתה מפספס את החיים שלך, לא מאף אדם בעולם, לא משום דבר בעולם, לא משום חיידק, משום וירוס. מה שקורה לך, כנראה צריך לקרות לך, תקבל את זה באהבה, תנסה לצמוח מזה, ללמוד מזה, להבין שאולי זה משהו שהנשמה שלך בחרה כדי לצמוח ולגדול. תפחד רק מכך שאתה אולי בוחר לא נכון, בבחירות שאתה בוחר בהן. עכשיו, לא מה שבחרת בעבר, זה כבר היה. האם אני בוחר היום לחיות את החיים הנכונים לי היום, כדי למצות את השליחות שלי כאן בעולם? לזה הוא התכוון.
וואו, דוקטור גיל יוסף שחר, תודה על השליחות, על האור שאתה מביא, על החופש, זכות גדולה להריח אותך.
בשמחה, תודה רבה לכם על הפודקאסט הנפלא הזה, ותמשיכו להפיץ את האור לכל בית ישראל.
זה אולי יום אהובים. בא לי לספר לכם שלאחרונה, מתוך השאיפה להנגיש עוד ועוד את הידע והגישה שעזרה לי לרפא את עצמי, יצרתי קורס דיגיטלי חדש שנקרא תחושת בטן. זה קורס על תזונה, אבל זה הרבה מעבר לזה. תזונה הייתה השינוי הראשון והמשמעותי ביותר שעשיתי בדרך לריפוי עצמי. מעבר לתהליך הריפוי, השינוי מאדם חולה לאדם בריא והשיפור האדיר והמתמשך בבריאות שלי, זה גרם לי להבין את הגוף שלי. זה חיבר אותי לטבע, ליכולות שבי, והעלה לי גם מאוד את הערך העצמי. אז אני מזמין אתכם, אני אשים לינק למטה, או שתיכנסו ישר לאתר שלי, ומקווה שתמצאו בזה ערך. כרגע להגיד, כיף שנשארתם עד סוף הפרק. מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם דוקטור גיל יוסף שחר. אם כן, אנא מכם, תחליקו את הפרק הזה. גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.